עכשיו איתי דוקטור ג'ואל זינגר. היי ג'ואל.
שלום לך מיכל.
מה שלומך?
טוב, ואת?
אני בסדר גמור, ואני שוב אציין שאת אנדוקרינולוגית במרכז DMC לטיפול בסוכרת, והיום בחרנו לדבר על הבדיקה שנקראת A1C.
בדיוק, אז A1C זה בעצם כלי שהוא מאפשר לנו לראות בעצם במשך 3 חודשים האחרונים איך היו האחקי גלוקוז שלנו. לכולנו יש צורך בגלוקוז, יש לנו גלוקוז בדם שלנו, והוא מאפשר לכל האיברים שלנו לעבוד כמו שצריך, כי אנחנו צריכים אנרגיה, זה אנרגיה מאוד טובה, אבל אנחנו לא צריכים יותר מדי מהגלוקוז הזה בתוך הכלי דם.
אוקיי.
בעצם זה הגדולה של הימוגלובין A1C, שהיא מאפשרת לנו לדעת אם החשיפה שלנו לגלוקוז היא לא יותר מדי גבוהה.
אבל הבדיקות דם הרגילות שאנחנו עושים, ויש לנו שם את המדד הזה של רמות הסוכר, הוא לא נותן לנו תמונה מדויקת?
הוא נותן לנו תמונה מדויקת, אבל לא שלמה.
אוקיי.
כשאני מועדדת גלוקוז, או שאני הולכת למעבדה, או שאני דוקרת את האצבע שלי, אני מועדדת גלוקוז בזמן מסוים, ברגע מסוים.
אוקיי.
וזה לגמרי מדויק. זה לא שזה לא מדויק, אבל זה לא כל התמונה. כי אם בעוד שעתיים הרמה הזו יהיה פי 2, ואני לא מודדת, אז אני לא יודע.
אוקיי.
ואז זה הסיבה שאנחנו מחפשים דרכים חדשות, למצוא מה קורה מבחינת האיזון באופן כללי, גם למשך זמן.
אוקיי.
למה זה חשוב?
כן.
זה חשוב בגלל שיודעים שכאשר יש מישהו שיש לו סוכרת, רמת האיזון שלו גם מנבא אם יהיו לו סיבוכים, שזה הדבר שאנחנו רוצים למנוע כדי לאפשר חיים טובים לאנשים עם סוכרת. ולכן אנחנו צריכים לדעת בעצם מה מידת האיזון שלנו, ההמוגלובין A1C, שהנורמות שלו הן סביב 6, מאפשר לנו לדעת אם אנחנו באיזון או לא, והדבר הזה מאפשר לנו במידה שלו גם לשנות את הדרך שאנחנו מתמודדים מהסוכרת, ואנחנו לפעמים צריכים לשנות אורח חיים, ואנחנו צריכים לקבל תרופות.
יפה.
יש בעצם
אז אני רוצה להתעכב רגע על לשנות אורחות חיים. זאת אומרת, זה לא שאם ראיתי את המדדים האלה, אני אמורה ללכת לרופא או לרופא, ושהם ייתנו לי תרופה או ייתנו לי כדור. זאת אומרת, הבדיקה הזאת היא אפילו מזהירה אותי עוד בטרם זה סוכרת, כשאני טרום סוכרתית. ואז בוודאי אני יכולה לשנות את אורחות חיי ולשנות את הערכים.
בהחלט. הכלי הזה יש לו בעצם שתי מטרות. אחד הוא מטרה הבחנתית, זאת אומרת שנגיד מעל 6-4 אנחנו יכולים להגיד שמישהו יש לו סוכרת, אם זה בין 5-8-6-4 שיש לו טרום סוכרת, אז זה בעצם המדה הבחנתית. אבל זה גם בעצם כלי שהוא מאפשר לנו מעקב. נגיד, אני רואה שזה קצת מעבר למה שצריך, גם בתחום של תחום סוכרת, ואז אני מתחילה ללכת אפילו 5 דקות לפני כל ארוחה שלי. כי אני מפחדת לצאת, כי עכשיו יש כל מיני אזעקות, אפילו לעשות פעילות גופנית בתוך הבית.
אוקיי.
אבל באופן מאוד מסודר. ולפעמים יש נשים מבוגרים ויש נשים צעירים, לא כל אחד מאיתנו יש לו אותן יכולות של לעשות פעילות גופנית, זה צריך להיות הדרגתי, אז אנחנו יכולים בעצם לעשות את זה ואז לעקוב כעבור כמה חודשים, עם השינוי שעשיתי באורח חיים שלי,
כן.
השפיע לטובה על הדבר הזה.
אז תראי, אני קודם כל העלינו למודעות שיש בדיקה כזאת, ואנחנו צריכים לבקש אותה באופן ספציפי מהרופאים שלנו. זה לא בשגרה שולחים אותנו לבדיקה כזאת כשאנחנו עושים בדיקות דם שגרתיות?
אוקיי, באופן עקרוני אנחנו לא עושים את זה בשגרה לכולם, אנחנו עושים את זה במידה שיש אנשים למשל שיש להם גורמי סיכון. למשל, כל המשפחה שלי, אני יודעת שנגיד הסבתא שלי והדוד שלי וגם אולי לא משנה, הסבתא הגדולה שלי היה להם סכרת, ואנחנו יודעים שיש משהו במשפחה, ואנחנו בעצם נעשה את זה באופן יזום, ואנחנו נעשה הימוגלובין A1C כדי לבדוק באמת מה מידת האיזון של רמות הגלוקוז אצל הבן אדם הזה, ואולי להמליץ לו או ללכת לשמוע איך לעשות פעילות גופנית בצורה נכונה, איך לאכול אחרת וכו'. אולי גם יש צורך בתרופות. אבל סך הכל זה משהו שהוא יזום במידה שיש בעצם גורמי סיכון. לפעמים, אחד מהגורמי סיכון לסוכרת מסוג 2, זה בכל זאת השמנת יתר. אז כשיש לנו השמנת יתר, זה אולי סיבה טובה לבקש מהרופא או מהרופא שלך לעשות את זה כדי לראות ולגלות אולי שיש שינוי במאזן הגלוקוז, בזמנים יותר מוקדמים, שאז בעצם זה מאפשר לנו חיים יותר טובים, כי אז יש לנו הזדמנות לשנות דברים, לאזן את זה, ואז כמו שאמרתי מקודם, בגלל שיש קשר בין כמה הגלוקוז הם תקינים והסיבוכים, אז אני יכולה דרך זה להפחית את הסיבוכים של הסוכר.
תגידי, אנחנו יודעים שלגנטיקה גם יש השפעה, וגם את כשאמרת, אני יודעת שאם אצלי במשפחה, עד כמה העניין של סוכרת הוא גנטי, או שהוא דווקא הרבה יותר סביבתי. זאת אומרת, גם אם יש לי את הנטייה על פניו, הנטייה הגנטית, אורחות החיים שלי יכולים להקטין משמעותית את הביטוי של הנוכחות הגנטית.
בהחלט. הסוכרת בעצם קשורה לי המון המון גנים שונים, אז נגיד שבעצם ההגדרה הנכונה זה להגיד שיש בעצם סביבה משפחתית, אבל הסביבה היא באמת מאוד מאוד חשובה. כולנו בעצם עושים עבודות למיניהם, את, אני, שלרוב הזמן אנחנו יושבים, או שאנחנו בעצם מול מסך. ואז אנחנו פחות בעצם זזים, זה בעצם חלק מהתרבות שלנו, זה לא משהו ש... אוקיי. ולכן אנחנו צריכים לשנות את ה... או לעשות פעילות גופנית באופן יזום. פעם אולי היינו עושים יותר פעילות פיזיות, אפילו לעשות כביסה, פעם זה לא היה בתוך מכונה. אז היינו צריכים לעשות את זה בצורה...
לשפשף, לסחוט, הפעלנו הרבה קבוצות שרירים, תלינו, זה לא להעביר מפיילה לפיילה ולמייבש. את מציינת שוב ושוב, ג'ואל, את הפעילות הגופנית, היא הרבה יותר מהתזונה. האם פעילות גופנית היא כשלעצמה תביא לידי שינוי, גם אם אנשים אוכלים בצורה לא מזינה וכמויות סוכר מאוד גדולות? ואני רק אזכיר שאנחנו מדברים בעצם על גלוקוז. לצורך העניין, הגוף מפרק גם את האורז ואת הקמח ובצקים למיניהם לסוכר, לגלוקוז.
אני רוצה בכל זאת לציין נקודה מסוימת. לשמור על משקל תקין מול הגובה שלנו, זה כבר צד אחד חשוב.
אז זה תזונה.
אוקיי. כן. יש גם איכות של האוכל שאנחנו אומרים, כמו שציינת, האם אנחנו אוכלים יותר פחמימות או לא, אבל זה כבר עוד משהו, זה עוד מדבר שאנחנו יכולים לעשות. בפעילות גופנית זה עוד משהו נוסף.
רגע, שאת מדברת על איכות הפחמימות, את אומרת, הספירה הקלורית, קוביית שוקולד לעומת פרי, היא לא רלוונטית כאן. כי שוקולד מתפרק מאוד מהר, מעלה מאוד את רמות הסוכר לעומת פרי, שמגיע עם סיבים, עם נוזלים, אין פתאום בוסט מטורף של כמות סוכר על הדם, זה מתפרק באופן אחר. זה איכות הסוכר.
יש איכות של הפחמימות. רובנו אוכלים גם פחמימות וגם שומנים וגם חלבונים.
כן, והכל
אנחנו
חשוב.
אנחנו צריכים אולי להפחית את הכמות של הפחמימות, אבל אנחנו עדיין צריכים את הפחמימות שבהם אולי מקטניות ודברים כאלה, שהם בעצם יותר קטניות, פחמימות בריאות עבורנו.
כן. וכשאת מדברת על פעילות גופנית, האם מספיק להיות בן אדם פעיל, או להגיע למצבים שבהם אנחנו מעלים דופק ומתאמצים, וגם אם העבודה שלי דורשת ממני פעילות, אני עושה שוב ושוב את אותה עבודה, וחשוב גם לגוון את הפעילות. ושוב, אני נותנת את הדגש לעלות דופק, לפרקי זמן קצרים, אבל כן לעלות דופק.
אז איך לעשות את זה? יש דברים בעצם מאוד פשוטים שכולנו בעצם נתקלים, רובנו הולכים במעליות כשאנחנו עולים במדרגות. אפילו לעלות אחד מהקומות ברגל, אפילו לא את כל הקומות, זה בעצם יעשה הגברה של הדופק שלנו. ולכן יש הרבה הזדמנויות ביום שלנו לעשות את הדברים הקטנים האלה. אז לעלות מדרגות או מדרגה אחד, אפילו קומה אחד, אם מישהו בעצם עוד לא בכושר, הוא לא מוכרח לעלות 10 קומות ברגל, זה ממש קשה לו, אבל הוא יכול כבר להתחיל עם כמות קטנה של פעילות גופנית אירובית.
אני מסכימה.
אגב, גם הפעילות הנאירובית היא גם חשובה, כדי לשמור על איזון הגליקמי.
נכון. תראו, יש המון דברים שאנחנו עושים, כמו לשים חגורת בטיחות, כי אנחנו יודעים שזה מציל חיים. המון המון פעולות שאנחנו עושים בשגרה, שהן בטיחותיות לנו. אבל יש דברים שמהם אנחנו מתים, סליחה, הרבה יותר מתאונות דרכים, אפילו ממלחמות. כמויות מטורפות. ואנחנו יכולים לבחור ברפואה מונעת, שזה בעצם ההשקעה בבריאות שלנו, בביטחון הבריאותי שלנו, כמו ניהול נכון של האוכל בצלחת. אני אגיד יותר מזה, של הקנייה בסופר, של המזווה, של המקרר. ניהול נכון של הפנאי שלנו, האם אני משקיעה גם בתנועה, בפעילות גופנית. כמובן שבתוכנית אנחנו מדברים על הרוח, על הנפש, על התודעה. כל המכלול הזה הוא חשוב. אבל אם אנחנו נשנה את נקודת המבט, ונתייחס לזה באמת, כמו חגורת בטיחות באוטו, ברמת מציל חיים שלנו, משנה את איכות החיים שלנו, זה הסיפור. שמעתי השבוע פודקאסט של דוקטור עידו אביבי, שהוא קרדיולוג. ושם הוא בעצם אומר, את יודעת, אנשים לפעמים אומרים, די, תני לי לאכול סוכר, אני רוצה לעשות, בסוף כולם מתים. זה נכון שכולם מתים, אבל מה שקורה באמת כשאנחנו חיים לא בריא, אנחנו חולים, אנחנו לא מיד מתים. ואז הרבה מאוד שנים אנחנו חולים, וסוכרת זה מחלה איומה. והיא גובה מחירים מאוד מאוד יקרים, והם לא רק עלינו, הם גם על הסביבה שלנו. אז לשחרר משפטים כאלה, כמו, כן, עכשיו נעשה חיים, נאכל מה שאנחנו רוצים, ובסוף כולנו נמות, ולהבין שזה לא הסיפור, זה לחיות. ברווחת חיים, באיכות חיים, ולבחירות הקטנות של מה להכניס לגוף שלנו, יש השפעה מאוד גדולה על החיים שלנו. אז דוקטור ג'ואל זינגר, אנדוקרינולוגי, תודה רבה. יש משהו שהיית רוצה להגיד לסיום?
כן, הייתי רוצה להגיד שאנחנו צריכים ליהנות מהחיים עם אנשים שקרובים אלינו, וליהנות מהרגע, ולעשות את הדברים האלה כמו לאכול נכון, ולטייל איתם, ולשמור על בריאות יותר טובה בזמן שאנחנו חיים את הרגע שלנו בכל
נכון,
רגע.
נכון. תודה רבה, דוקטור ג'ואל זינגר.
כל טוב לך.
ביי ביי. שבת ביי. שלום.
שבת שלום.